אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק 52, צריך להגיד, אנחנו סוף סוף מגיעים לנקודה שבשבילה לקחתי אתכם איתי למסע הזה, אי שם לפני 10 פרקים. יצאנו למסע הזה כדי לדבר על אנרגיה אפלה מלמטה למעלה. היו לנו כמה פרקים על אנרגיה אפלה מלמעלה למטה, שדיברנו על התפשטות היקום והתאוצה שלו ועל תורת היחסות. אבל שירדנו לתכלס, ללמה היקום התפשט כל כך מהר ובתאוצה, לא נכנסנו לעומק של זה, כי לא היה לנו את הרקע במכניקת הקוונטים. אני מקווה שעשרת הפרקים האחרונים, או לפחות חלקם, ייתנו לנו את הבסיס. אתם מבינים, כל המהות של הפרקים האלו על מכניקת הקוונטים, הייתה המטרה שלי לדבר על אנרגיה אפלה. לקחתי אתכם בדרך הארוכה מאוד, מאוד. ואם זה הפרק הראשון שלכם מאז שהתחלנו את מכניקת הקוונטים, אני ממליץ לרענן כמה פרקים. בעיקר הפרק הקודם על החלקיקים הווירטואליים, וכמה פרקים לפניו על תורת השדה הקוונטית. אני אנסה להסביר גם כאן את המונחים האלו במהלך הסדרה הזו, אבל יכול להיות שעדיף להתעמק בהם טיפה בנפרד, כי כל אחד מהם הוא מאוד מאוד מסובך או לא אינטואיטיבי, עבורי לפחות. עכשיו, עשינו הקדמה סופר ארוכה, ולא אשקר, לקחתי אתכם להרבה סייטורס. נגיד, לא הייתה שום חובה להיכנס לתיאורים על היקום עם האלקטרון האחד, אבל זה היה לי שם, מול העיניים, פרי תלוי נמוך, שפשוט אין סיבה שלא לקטוף אותו וליהנות גם ממנו. היום אנחנו הולכים להתחיל לקטוף הרבה פירות, בסדרה שלנו על אנרגיה אפלה מלמטה למעלה, וגם בפרקים הבאים, שאחריה. תראו, מכניקת הקוונטים, כמו שכבר אתם יודעים, היא מטורפת. ומעבר לאנרגיה אפלה, יש בה עוד הרבה דברים מדהימים שאנחנו נזכור בפרקים הבאים, כמו תפקיד התודעה שלנו, וגם דברים אחרים על היקום, על קרינת הוקינג ועל חורים שחורים. בסדרה הזו, על אנרגיה אפלה מלמטה למעלה, אנחנו הולכים להבין מה המכניזם המוזר שגורם ליקום שלנו להתרחב בקצב מואץ. מה גורם לכל הכלום במרכאות, במרחבים העצומים שבין הגלקסיות, לייצר עוד ועוד כלום כל הזמן. עכשיו, בסדרת הפרקים על אנרגיה אפלה, דיברנו על כל אלו. דיברנו על התפשטות היקום, על המהירות, על הגדלים, על הקצב. היה מעניין, היה מרתק. ושלא תבינו אותי לא נכון. דיברנו על דברים מאוד מעניינים וענינו על הרבה שאלות יסודיות. אבל לא ענינו על שאלה יסודית אחת. מה גורם לכל הכלום הזה לגדול? מה גורם לזה? מה יש בטבע של הכלום עצמו? ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? כמו כל דבר במכניקת הקוונטים, יהיה מטורף, יהיה מוזר. ואני רציני. קחו לכם כוס שוקו, גם ככה נהיה קריר יותר עכשיו. תרימו רגליים ותנסו להתחבר לזה. זה לא יהיה קל, אני מזהיר שוב, ואנחנו הולכים להגיד הרבה פעמים שאנחנו לא יודעים למה דברים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אבל התגמול שלנו על המסע הזה יהיה באמת הבנה עמוקה של תהליכים מדהימים בטבע. התהליכים שקורים במקום שהוא לכאורה המשעמם ביותר, הכלום. עריק. ויהיו לנו תחנות במסע הזה. שלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שאנחנו יוצאים ומגיעים. אנחנו הולכים לדבר על המשמעות של הקור המוחלט, על הטבע של עריק, על חורים שחורים, מכל הדברים ביקום. גם פה קשה לי להאמין שאתם תצאו עם מסקנות חותכות ותובנות חד משמעיות. משהו אמפירי שאפשר להראות להורים. קשה לי להאמין שבמסע הזה נזהה באמת את מה שמחולל את האנרגיה האפלה. כי אם כן, אז אני ואתם ביחד איתי כשותפים למסע הזה נזכה בפרס נובל. אולי אפילו יותר מאחד. אז אני מעריך לפחות שלא נבין את כל השאלות. אבל כן נבין הרבה יותר טוב מה קורה בעולם המוזר של הוואקום, של הריק, של הכלום ושום דבר. או שלא. או שלא שום דבר. בואו נתחיל. יש לנו המון עבודה. אנחנו מתחילים דווקא בלדבר על הקור. הימים התחילו להתקרר, נהיה קר בחוץ. אבל כמה קר יכול להיות? מה הדבר הכי קר שיש? בואו נשאל את זה מהצד השני. מה זה חום? חום הוא תנועה של חלקיקים המרכיבים רכיב מסוים. טמפרטורה היא מדד לתנועה הפנימית של החלקיקים. קחו קומקום, מלאו אותו במים. תפעילו את הקומקום, את גוף החימום. החום, האנרגיה מהחשמל, תרקיד את החלקיקים מהר יותר ויותר, את חלקיקי המים, עד שבשלב מסוים הם יהפכו לעדים. אם נמשיך לחמם את העדים האלו, נקבל מצב של פלזמה. האלקטרונים עצמם יברחו מהאטומים שלהם וירקדו יחד סביב כל גוש החומר שלנו. אפשר להמשיך ולחמם את החלקיקים האלה ולהאיץ אותם. החלקיקים האלו יכולים לנוע מהר, מהר מאוד אפילו. אבל יש לנו מהירות מקסימלית. יש לנו מהירות בה הטמפרטורה שלהם תהיה טמפרטורת פלנק, שזה משהו כמו 10 בחזקת 32 מעלות. אוקיי? זה 1 עם 32 אפסים אחריו מעלות צלזיוס. חם. זה חם בערך ב-25 סדרי גודל יותר מליבת השמש. אפשר להגיע לטמפרטורה חמה מאוד, ואי אפשר לעבור אותה. אבל למה בעצם? בואו נזכר מאיך התחלנו את הסדרה על מכניקת הקוונטים. דיברנו על הקרינה, קרינת גוף שחור, הקרינה הנפלטת מכל החומרים ביקום. אמרנו שקרינת גוף שחור היא שם קצת מטעה, בעצם היא מראה ששום גוף הוא לא שחור. דיברנו על כך שהקרינה נפלטת מכל חומר כאשר אלקטרונים עוברים בין מצבי אנרגיה ומשחררים פוטונים. ככל שהאלקטרונים נעים ברמות אנרגיה גבוהות יותר, כלומר בטמפרטורה גבוהה יותר, אורך הגל שהם פולטים חזק יותר, כלומר קצר יותר. יש לנו גבול עליון למהירות הזו. הקרינה שנפלטת מחומר בטמפרטורה הגבוהה ביותר, האפשרית, תהיה בעלת עוצמה כל כך גבוהה, שווה אורך גל כל כך קצר, שפשוט אין משמעות לאורך גל קצר יותר. ומכיוון שאין משמעות ואין התכנות לאורך גל קצר יותר, הרי שאין משמעות לטמפרטורה גבוהה יותר. במילים אחרות, הפיזיקה נשברת בטמפרטורת פלנק. אין לנו מושג מה קורה, והאם בכלל אפשרי, לחמם משהו מעבר ל-10 בחזקת 32 מעלות, טמפרטורה גבוהה יותר. טמפרטורת פלנק רלוונטית רק למיליונית של מיליארדית של מיליארדית של מיליארדית של מיליארדית השנייה לאחר המפץ הגדול. זו הנקודה היחידה בזמן בה אנחנו יכולים לתאר טמפרטורה כזו. אז בואו נתעלם ממנה לבינתיים. כנראה שאין מקום ביקום כרגע שאנחנו יודעים עליו בטמפרטורת פלנק. מה לגבי גבול תחתון לטמפרטורה? או, כאן המצב נהיה הרבה יותר ברור. אנחנו מחפשים טמפרטורה בה החלקיקים נעים כל כך לאט עד שהם עוצרים. עכשיו, אני רוצה שיהיה ברור, אנחנו מדברים על מכניקת הקוונטים. חומר מוצק, למשל השולחן שמולכם, המחשב שלכם, המיקרופון שאני מקליט איתו והנעליים שלכם, הם מוצקים, זה נכון, וזה לכאורה כאילו החלקיקים לא זזים. אבל זו כמובן טעות. גם בחומרים מוצקים, גם בחומרים קפואים, החלקיקים זזים. הם אולי זזים לאט. הם אולי זזים לאט ברמה שגם אם נשב לידם כל החיים, לא נשים לב לתזוזה כלשהי, נגיד אם נשב כל החיים ליד אבן, אבל החלקיקים שבתוך האבן בהחלט זזים. ככל שחומר קר יותר, כך הוא זז פחות. זו הסיבה שאתם שומרים אוכל במקפיא. בטמפרטורה של מינוס 18 מעלות צלזיוס, החלקיקים במזון, וכך גם החלקיקים של הבקטריות והפטריות שחיות שם, פשוט זזים פחות. הכל עובד לאט יותר. אוקיי, אז כמה זה הכי קר שאפשר? מה יקרה אם נוריד את הטמפרטורה למצב בו החלקיקים יפסיקו לנוע לחלוטין? מה אם נגיע למצב בו הכל כפו לגמרי? המצב הזה נקרא קור מוחלט או אפס קלווין, והוא שווה בדיוק למינוס 273.15 מעלות צלזיוס. יש תחרות קבועה בפיזיקה הניסויית על ניסויים וניסיונות אמיתיים לקרר דברים לאפס המוחלט. והתוצאות לא רעות. יש קבוצות שהצליחו להגיע למספרים שהם גבוהים רק במיליארדית המעלה מהאפס המוחלט. זה לא רע, זה מאוד 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 קרוב, אבל אף אחד לא הצליח להגיע אף פעם לאפס המוחלט עצמו. למה בעצם? התשובה היא שאי אפשר להגיע לאפס המוחלט. ברוכים הבאים למכניקת הקוונטים, בה שום דבר לא הגיוני והכל מטורף. כן, מכניקת הקוונטים נלחמת בנו, בכל הכוח. היא מנסה למנוע מאיתנו הגעה לאפס המוחלט. בואו ננסה להבין מה קורה בקור העז הזה. ומשם נוכל להתחיל להבין מה קורה בוואקום עצמו, שעקרונית אמור להיות קר בצורה מוחלטת, כי אין שם כלום. בפרקים הקודמים ראינו שלכל חלקיק במכניקת הקוונטים יש מצב מסוים במרחב שלו. זהו המצב הקוונטי. עכשיו, בואו נדבר על המצב הקוונטי של החלקיקים בצד הקר של ספקטרום הטמפרטורה. בשביל זה אנחנו הולכים להציג מושג חדש, עיבוי בוז איינשטיין. כאשר אנחנו לוקחים אנרגיה מחומרים מסוימים, החלקיקים בחומרים האלו יורדים לרמה אנרגטית נמוכה יותר. כל החלקיקים הם בעלי אנרגיה אפס, והם חולקים את אותה פונקציית הגל הקוונטית. בריק, זה גורם להם להתנהג בצורה מוזרה מאוד ואחידה מאוד. אי אפשר לשחק עם חלקיק יחיד יותר. זה אומר שהם צפים בלי שום התנגדות. הם הופכים למצב מוזר של אפס צמיגיות, הנקרא סופרפלויד, מה שמאפשר מעבר דרך פתחים צרים ביותר, ואפילו טיפוס על קירות המיכל שמחזיק את הסופרפלויד הזה. אבל כאן יש לנו בעיה. אם אנחנו באפס המוחלט, לא אמורה להיות תנועה בכלל, ולכן החלקיק אמור להיות במיקום קבוע לעומת יתר החלקיקים. בנוסף, המומנט שלו אמור להיות אפס, כי הוא לא זז לשום מקום. אבל שימו לב מה יש לנו כאן. יש לנו כאן הפרה של אחד החוקים היסודיים של מכניקת הקוונטים. עיקרון אי הוודאות של אייזנברג. בפרקים הקודמים דיברנו על כך שככל שאנחנו יודעים יותר טוב את המיקום של חלקיק מסוים, כך אנחנו יודעים פחות טוב את המומנט שלו. ולהפך. עכשיו, בהגדרה, בטמפרטורה של אפס מוחלט, לחלקיק יש מומנט אפס. הוא עומד במקום. אבל אם אנחנו שמים את המומנט שלו על אפס, המיקום שלו נכנס לאטרף. המיקום הזה יכול לנוד לכל הרמות האפשרויות, כולל ערכים גבוהים מאוד. אם נסתכל על זה הפוך, אם אנחנו יודעים את המיקום של החלקיקים, כי הם בעצם עומדים, אז אנחנו יודעים את המיקום שלהם באופן מושלם, המומנט שלהם נכנס לאטרף. המומנט יכול לקבל את כל הרמות אנרגיה האפשריות. עכשיו, בגלל שמכפלת כל ההסתברויות לכל המומנטים של החלקיק הן בהכרח גבוהות מאפס, הרי שהמומנט של כל החלקיקים באפס המוחלט בהכרח גבוה מאפס. מה שאומר שיש לו קצת אנרגיה, אבל יותר מאפס. מכאן שאף טמפרטורה של אף חלקיק לא יכולה להגיע אף פעם לאפס המוחלט. אייזנברג. אוקיי, בואו נראה מה ההשלכות של זה. כל החלקיקים ביקום, בסוף היום, הם תנודות בשדות קוונטים. השדות הקוונטים ממלאים את היקום כולו, וכל חלקיק הוא רמה מסוימת של אנרגיה השונה מאפס בשדה שלו. אם ניקח שדה באנרגיה אפס, כלומר ללא שום חלקיק, הטמפרטורה שלו היא לא האפס המוחלט. נקודת האפס אנרגיה היא אף פעם לא האפס המוחלט. אי אפשר להגיע לאפס המוחלט. לכל מערכת קוונטית יש נקודת אפס אחרת, אבל היא אף פעם לא יכולה להיות אפס מוחלט, בהגדרה. אני רוצה שנשים לב פה לשני מושגים נפרדים. נקודת אפס האנרגיה היא הנקודה הקרה ביותר האפשרית. נקודת האפס המוחלט היא נקודה בהכרח קרה יותר מאפס האנרגיה, והיא לא אפשרית תיאורטית. לו זו אף זו, כמו שאומרים, אנחנו לא יכולים להביא את השדה הקוונטי לאפס המוחלט, כי בנוסף להסבר שסיפקנו קודם, עיקרון אי הוודאות גם מכתיב תנודות מסוימות בפונקציית הגל, בשדות הקוונטים, גם ברמה של אפס. האנרגיה הזו היא אנרגיית הוואקום, וכאן אנחנו נכנסים למכניזם היגס המפורסם, לא אנחנו נקדיש פרק בהמשך, אבל אולי גם למנגנון האינפלציה שהייתה בראשית היקום, ויותר מזה, אולי לאנרגיה אפלה. בואו ננסה להבין למה. בואו ננסה לקחת את היקום הרק ביותר. קחו פיסת יקום, בלי כלום, שום דבר. לא אוויר, לא אנשים, כלום. וקום, בלי אנרגיה, בלי אור, בלי חום. בואו נבין מה אנחנו רואים שם. אז בואו ניקח דלי, מלא אוויר, ונוציא את האוויר. עדיין יש לנו קרינה מהחלל וכל מיני דברים. אז בואו נעשה דבר כזה. בואו ניקח צנצנת, נוציא ממנה הכל. הכל, הכל, הכל. כל מה שיש כעת בצנצנת הוא חלל ריק. אבל מה זה החלל הריק? אז דיברנו על זה שאי אפשר להביא שום דבר לטמפרטורה 0 בגלל עיקרון אי הוודאות. תמיד יש לנו את נקודת 0 האנרגיה, שהיא גבוהה מה-0 המוחלט. אבל מה נראה בצנצנת שלנו? בואו נחשוב על זה. לפי ההבנה שלנו את תורת הקוונטים, תורת השדה הקוונטית, בכל מקום ביקום יש שדות קוונטים. שדה לכל חלקיק. שדה קוארק, שדה אלקטרון, שדה נייטרינו, ועוד ועוד. אלו שדות קוונטים. לכן, רמות האנרגיה שלהן תמיד לפי קוונטות, או מדרגות מסוימות. יש לנו מעין סולם של רמות אנרגיה אפשריות לכל שדה. ככל שאנחנו עולים בסולם, יש לנו יותר חלקיקים. ככל שעולים בסולם, יש יותר אנרגיה. אבל אם כל השדות ברמה הנמוכה ביותר, ברמה 0, אנחנו במצב של ריק, וקום. אין חלקיקים. ואם אין חלקיקים, אז אין מיקום לחלקיקים בצנצנת שלנו. ואז אין משמעות למומנט שלהם. נכון? הנה, גירשנו את עיקרון הוודאות של אייזנברג ישר מהצנצנת שלנו גם כן. הריק הוא פשוט כלום. אבל אייזנברג לא יוצא לנו מהצנצנת. אייזנברג אומר לנו שאין דבר כזה שדה בטמפרטורה 0 קלווין, ב-0 מוחלט, אלא רק בנקודת 0 אנרגיה. המשמעות היא שיש לנו המון שדות בצנצנת ברמת 0 אנרגיה. כלומר, יש לחלקיקים שם מיקום ומומנט מסוים. אפילו שאנחנו לא רואים שם חלקיקים, לשדות יש אפשרות לקבל ערך גדול מאפס של מיקום ומומנט. אפשר להסתכל על העיקרון הזה גם בהקבלה על הזמן והאנרגיה של החלקיק. האנרגיה של החלקיק היא המקבילה למומנט שלו, והמיקום של החלקיק הוא המקבילה לזמן שלו. חלקיקים בזמנים שונים הם במיקומים שונים. עכשיו האלקטרון פה, ועוד שעה הוא יהיה בחדר השני. חלקיקים במומנטים שונים הם ברמות אנרגיה שונות. זה אומר, שוב, שאנחנו לא יכולים להגדיר בצורה מדויקת, ב-100% מהזמן, את הזמן והאנרגיה של חלקיק מסוים. אני חוזר בי לא 100% מהזמן, אלא פשוט להגדיר בצורה מדויקת ב-100% את הזמן והאנרגיה של חלקיק מסוים. ככל שננסה לדחוס יותר את הזמן המסוים של החלקיק המסוים לרמה מוגדרת יותר, כך נהיה פחות בטוחים לגבי מצב האנרגיה של החלקיק בחלון הזמן הזעיר הזה. דיברנו על זה בפרקים הקודמים. זה נהיה מאוד 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 חשוב במרווחי זמן מאוד מאוד קצרים. כי אם יש לנו מרווח קצר מאוד של זמן, כלומר יש המון מצבי אנרגיה אפשריים במרחב זמן הזה, אז זה בדיוק הניגוד שאני רוצה שתראו. אם אנחנו לוקחים מרחב זמן צר, אנחנו מקבלים המון מצבי אנרגיה. לפעמים מצבי האנרגיה האלו יכולים להיות מספיק חזקים כדי לעלות בסולם וליצור חלקיק אחד. עכשיו נכון שרוב מצבי האנרגיה הם מאוד מאוד חלשים, והם לא מספיקים ברמת הקוונטה כדי ליצור חלקיק. אבל חלקם, כן. חלקם יכולים ליצור חלקיק. כאילו מתוך הריק. מתוך הצנצנת של שום דבר, מתוך הכלום, רק בגלל עיקרון אי-הוודאות, נוצרים חלקיקים. אבל החלקיקים האלו אמיתיים לגמרי. בערך. החלקיק הזה שנוצר הוא חלקיק וירטואלי. דיברנו עליו בהרחבה בפרקים הקודמים. הוא חלקיק וירטואלי כי הוא קיים רק בפרק הזמן המאוד מאוד קצר והמוגדר שהגדרנו. אבל הוא בהחלט קיים. בואו נרענן רגע. חלקיקים וירטואליים הם המנגנון מתחת לכל האינטראקציות בין כל החלקיקים ביקום. תורת השדה הקוונטית למשל מתארת את האינטראקציות בין שני אלקטרונים כהחלבה של פוטון. כדי לתאר אינטראקציות של חלקיקים מסוימים, אנחנו חייבים להסתכל על כל ההתנהגויות האפשריות של האינטראקציה ביניהם. למהירות של החלקיקים הווירטואליים יכולה להיות כל מהירות, כולל מהירות גבוהה ממהירות האור. לזמן של חלקיקים וירטואליים יכול להיות כל זמן, כולל נסיעה אחורה בזמן. דיברנו על זה בפרק הקודם, וזה עדיין מוזר בצורה שקשה לתפוס. החלקיקים הווירטואליים נהנים מרמות גבוהות מאוד של חופש. יש לומר, דרגות חופש, גבוהות במיוחד. אבל יש לנו הגבלה. לדוגמה, חוקי שימור האנרגיה הקוונטיים. אנחנו לא יכולים להפר את חוק שימור האנרגיה. עם כל הכבוד לחלקיקים הווירטואליים האלו. המשמעות היא שרוב החלקיקים הווירטואליים נוצרים בזוגות של חלקיק ואנטי חלקיק. ובעצם כך, הסכום של שניהם הוא אפס. הם לא פוגעים בחוק שימור האנרגיה. הם לא הוסיפו שום אנרגיה. עכשיו בואו נהיה רציניים ומסודרים. החלקיקים האלו קיימים רק לאורך הזמן המוגדר לפי עיקרון הוודאות, כלומר, פרק זמן קצר בצורה שלא תאמן. אבל הם כן מתקיימים. הם נולדים ומתאדים. פוף ופוף. ככל שלחלקיק יש יותר אנרגיה, כך הוא קיים פחות זמן. הפוטון, חסר מסה, יכול לקבל רמות אנרגיה נמוכות בצורה שלא תאמן. את רמות האנרגיה הנמוכות ביותר שאפשר. ולכן, פוטון יכול להתקיים גם לאורך פרקי זמן ארוכים יותר. זה אומר שהם יכולים לחיות מספיק זמן כדי להעביר את הכוח האלקטרומגנטי לכל מרחק שהם רוצים. מצד שני, כדי לייצר גלואון, הנסה של הכוח הגרעיני החזק, צריך הרבה יותר אנרגיה. לגלואונים יש מסה. זה אומר שיש מגבלה לכמה זמן הם יכולים להשפיע ולעבוד. המרחק שלהם מוגבל. על כן, הגלואונים הם אמנם הכוח החזק ביותר, אבל הם עובדים רק במרחבים מאוד מאוד קצרים, בתוך הפרוטונים והניוטרונים. עכשיו, האם החלקיקים הווירטואליים האלו קיימים בכלל? לכאורה, נראה שאנחנו מדברים על פתרון מתמטי, מעין לופ מתמטי בעייתי שנכנסנו אליו בגלל אייזנברג. אבל מה המשמעות של זה בצנצנת שלנו האמיתית? אולי החלקיקים האלו הם רק הסתברויות של האינטראקציות של החלקיקים האמיתיים, מבלי שהחלקיקים האלו באמת חלק מהמציאות. זה לא ברור, דיברנו על זה בפרק הקודם. קשה מאוד להגדיר האם הם אמיתיים או לא, למעט העובדה שהחישובים של תורת השדה הקוונטית המבוססים על חלקיקים וירטואליים, הניבו תוצאות מדויקות בצורה שלא תאמן. כנראה הניסויים הכי מדויקים שאי פעם נעשו במדע. כל הניסויים על תורת השדה הקוונטית הם הניסויים המדויקים ביותר שיש אי פעם בפיזיקה. אי פעם. בהגדרה, החלקיקים הווירטואליים יכולים להתקיים רק מבלי שנצפה בהם. אבל האם יכול להיות שיש להם השפעה על היקום מעבר לוואקום? בשנת 1947 הצליחו לגלות שינויים ברמות האנרגיה השניות של המימן. זה לא חשוב כל כך איך ולמה, אבל מה שחשוב הוא שלפי התיאוריות שהיו זמינות אז, השינויים ברמות האנרגיה לא היו הגיוניים. למה שיהיו רמות אנרגיה שונות? מסתבר שההסבר האפשרי היחידי שמנבא בצורה מושלמת את התצפית הוא תנודות בוואקום. בוואקום שבין גרעין האטום לאלקטרונים. דיברנו על זה פעם שרוב האלקטרון הוא כלום, רוב האטום סליחה הוא כלום. יש לנו וואקום בין הגרעין שהוא קטן מאוד לאלקטרון שהוא בקושי משהו. רוב המוחלט של הנפח של האטום הוא וואקום. וכנראה שגם שם, בוואקום הזה, נוצרים חלקיקים וירטואליים שחוסמים לרגע את השדה המגנטי שיוצר הפרוטון בגרעין, מה שמשנה את המיקום של האלקטרון שקבול הפרוטון בגלל המגנטיות שלהם. יש להם מטען חשמלי מנוגד. זוהי אחת התצפיות הכי מדויקות בפיזיקה, וזה אמיתי. זה כאילו מדי פעם מופיע שם איזה חלקיק וחוסם את השמש במרכאות. מבינים את הרעיון? תחשבו על פסי שיזוף לא אחידים, בגלל שמדי פעם יש נקודות שמסתירות או בגד ים נקודתי שמסתיר חלקים מהאור שלכם, ואתם מקבלים שיזוף לא אחיד. זה בדיוק זה. החלקיקים האלה באמת השפיעו על האלקטרון. זה אמיתי, זה אמיתי מאוד. אז המסקנה מכך היא שפשוט אין דבר כזה וקום באמת. כי תמיד בוואקום יש חלקיקים וירטואליים. לכן, רמת אפס האנרגיה של הוואקום לעולם לא תהיה האפס המוחלט, כי תמיד יש אנרגיה כלשהי. חלל ריק לגמרי, וואקום, ריק, למעשה תמיד יהיה בעל רמות אנרגיה אמיתית מסוימת. אנרגיה כלשהי, נמוכה, אבל אי אפשר להיפטר ממנה. לא משנה מה נעשה. יש בוואקום אנרגיה. אנרגיית וואקום. אנרגיה אפלה. ואנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום התחלנו את הפרק הראשון על אנרגיה אפלה. אותו כוח מסתורי שמאיץ את התפשטות היקום. בפרקים הקודמים דיברנו גם על חלקיקים וירטואליים וגם על תורת השדה הקוונטית, ולפני זה היה לנו סדרה על אנרגיה אפלה, מה שנקרא טופ דאון. היום באנרגיה אפלה בוטום אפ, התחלנו לבדוק איך הוואקום יוצר את ההתפשטות של עצמו בקצב אקספוננציאלי. הפרק הזה הוקדש להבנה של מה זה וואקום בעצם, מה קורה באפס המוחלט, מקום שאין בו חלקיקים, ובהגדרה גם אין לו טמפרטורה. בפרק הזה ראינו כמה דברים חשובים. אחד, שאין דבר כזה אפס מוחלט. אי אפשר לקרר שום דבר לאפס מוחלט בגלל עיקרון אי הוודאות של אייזנברג. וכחלק מזה, תמיד נוצרים חלקיקים בכל וואקום שניקח, כי אנחנו לא יכולים להוריד את רמת האנרגיה לאפס. אי אפשר להגיע לאפס המוחלט. אי אפשר להגיע לאנרגיה אפס. מתוך כך, ראינו שבכל וואקום נוצרים חלקיקים וירטואליים כל הזמן. השאלה כמה הם אמיתיים היא שאלה גדולה, שכנראה קשה לענות עליה בכלל. ההשפעה שלהם לעומת זאת היא מאוד אמיתית. ראינו את זה בניסוי מ-1947, עם החסימה של הכוחות החשמליים בין הפרוטון והאלקטרון, ואנחנו רואים את זה גם בוואקום. מה שנראה ושבגלל עיקרון אי-הוודאות, תמיד יש אנרגיה אמיתית מסוימת לוואקום, שפשוט אי אפשר להיפטר ממנה. אי אפשר להגיע לאפס המוחלט. מה זו האנרגיה הזו? מה זו אנרגיית הוואקום? ואיך היא גורמת להתפשטות היקום מכל הדברים שבעולם? את זה אנחנו נראה בפרקים הבאים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, היקום, תורת הקוונטים והאנרגיה האפלה לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. מוזמנים לשלוח לי מייל עם שאלות ולהיכנס לעמוד הפייסבוק ולעשות לייק. בנוסף, אנחנו מופיעים בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם מאזינים. כמובן שהפרקים הם בחינם ולהנעתכם, פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ואני שמח לשתף את הפרקים האלו באמת מתוך רצון להנגיש את חקר החלל לכולם ולכולן. התגובות שאני מקבל מחלקכם מאוד משמחות אותי, ובאמת שכיף לדעת שאני מצליח להגיע אליכם ושאתם לומדים. לא משנה מה הגיל שלכם, או המגדר, או הרקע המתמטי. זה כיף. ותודה רבה לכם על ההזדמנות הזו. בכלל שאני יכול לשבת לכם באוזניים ולדבר איתכם על אנרגיה אפלה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חברים שלכם. שתפו אותו עם אנשים מתחום האנרגיה האפלה. עם אנשים אפלים, אבל גם עם אנשים שחיים בוואקום. תסבירו להם שאין דבר כזה וואקום באמת. תודה רבה, ושוב, עד הפעם הבאה שלכם, טל.